אחד הדברים הכי קשים וחשובים שיש לנו בחינוך ילדים זה החינוך לתפילה. להביא ילד למקום נכון בנושא של התפילה זה אחד הנושאים הכי בעייתיים והכי קשים. נתחיל עם זה שתפילה מבחינת ילד היא חוויה רגשית, גם אדם מבוגר. תפילה היא חוויה רגשית שאדם עובר. זה כמעט המקום היחידי שאדם מתחבר לקדוש ברוך הוא בצורה יותר חזקה מכל מקום אחר. אנחנו מתנהגים לפי ההלכה, וכל הלכה היא בעצם התחברות לקדוש ברוך הוא. כשאני שומר שבת, כשאני אוכל מצה, כשאני יושב בסוכה, אני מתחבר לקדוש ברוך הוא. אבל בתפילה אנחנו הרבה יותר מרגישים את זה מאשר בכל מקום אחר. כי בתפילה אני מדבר עם הקדוש ברוך הוא, אני פונה אליו, אני תלוי בו, אני צריך אותו. ואני מרגיש את זה הרבה הרבה יותר חזק מכל מקום אחר. יותר מזה, אני בתפילה פורק את המצוקות הרגשיות ואת הקשיים שלי, אני פורק החוצה יותר מכל מקום אחר. זאת אומרת, באיזשהו מקום תפילה זה חוויה רגשית. כשאנחנו רוצים לחנך ילד לתפילה, בשנים הראשונות, ניקח את הילד הקטן שאני אומר איתו רק מודה אני בבוקר, עוד לא הגעתי איתו לתפילות ברמה רצינית, אבל את המודה אני מלמדים אותו בבוקר. אנחנו יותר יוצרים הרגלים רגשיים אצל הילד, עדיין לא הגענו למצב של לחבר אותו לשכל, להבנה, למושג מה נקרא תפילה ומה זה תפילה. אלא זה יותר, אנחנו יוצרים אצל הילד הרגלים רגשיים. הוא מתרגל מבחינה רגשית, הוא מתרגל להתחבר, הוא מתרגל להתפלל. אפילו המנגינה של התפילה היא חלק מהעולם הרגשי. זאת אומרת, אדם מתרגל לניגון מסוים על המילים, והוא מתחבר אל המילים האלה דרך אותו ניגון. יש המון מרכיבים רגשיים בתפילה. יש קטעים שאומרים יותר בקול, יש קטעים שאומרים יותר בשקט, יש קטעים שיותר מתלהבים, יש קטעים שפחות מתלהבים. כל החלקים האלה הם חלקים שמתחברים לחלק הרגשי באדם. וכשאנחנו לוקחים ילד קטן ומתפללים איתו בבוקר, אנחנו בעצם רק יוצרים את ההרגל הרגשי של התפילה. עם זה אני מתחיל עם הילד, אחר כך הוא הולך לגן, ילדה הולכת לגן, ילד הולך לחיידר, ושוב פעם, קצת מגדילים את הטווח, מגדילים את האורך של התפילה, אבל עדיין הכל בתחום הרגשי. עדיין זה הכל חוויה רגשית ולא יותר מזה. אין בתפילה, אותו דבר קריאת שמע על המיטה שילדים קוראים, זה סוג של חוויה רגשית. דרך אגב, קריאת שמע על המיטה, ותפילת שחרית בבוקר ברמה של ילדים קטנים מאוד, שזה עוד לא בגן ועוד לא בחיידר, מאוד מאוד חשוב שאו אבא או אמא יהיו יחד עם הילד ויגידו איתו יחד את המילים, כי זה גם הופך להיות חוויה רגשית משותפת. זאת אומרת, יש פה איזשהו חיבור רגשי בין ההורים. וזה דבר מאוד מאוד חשוב, זה דבר מאוד מאוד חשוב, בהרבה מובנים, בהרבה שטחים חשוב החיבור הרגשי הזה שאנחנו עושים עם הילדים ולקרוא איתם את הקריאת שמע על המיטה ולהתפלל איתם בבוקר את המודה אני. לא טוב לתת לאחות הגדולה שהיא תעשה את זה עם האח הקטן, עדיף שההורים יעשו את זה, לא תמיד זה אפשרי, בבית של 12 ו-15 ילדים אולי זה לא כל כך אפשרי, אבל בית שזה אפשרי, זה כדאי. זה כדאי ורצוי מאוד שגם יהיה משהו של חיבור רגשי משותף לילדים ולהורים. אותו סיפור עם זמירות שבת. זמירות שבת הם גם כן סוג של חוויה רגשית משותפת בתוך בית. הרב שך פעם דיבר, על זה שהבן שלו לא בדיוק הלך בדרכו, לא בדיוק היה בן תורה ולא בדיוק היה בקו של אבא שלו, ולעומת זה היה בפולוביץ' שני ראש ישיבס, היה הרב שך והיה הרב דוד פוברסקי. אז הוא דיבר על זה שרב דוד, כל הילדים נשארו על הדרך שלו, אף אחד לא הלך אחרת, ואני לא. והוא הסביר למה. הוא אמר, למה אצל רב דוד הצליח יותר עם הילדים מה שאצלי? אז הוא אמר, אני בצעירותי, הדבר שהיה הכי חשוב לי בחיים זה היה לימוד תורה. התמסרתי ללימוד התורה ולמדתי תורה ברמה כזאת ששולחן שבת אצלי היה 10 דקות סעודת שבת, ומה הרסתי לגמרא? כמה שפחות זמן. ממילא אף פעם לא שרתי זמירות בסעודת שבת. אף פעם לא היה אצלי דבר כזה, כי חבל על הזמן. בזמן ששרים זמירות אפשר ללמוד. אז הוא אומר, הייתי בא, אוכל מהר את הדגים, מרק, בשר, ורץ לגמרא, ולא היה שום דבר בסעודת שבת, שום חוויה, שום דבר, רק רצתי ללמוד תורה. בעצם, רוב בני התורה בליטא, כך היה מצב. לא דווקא אצל הרב שר. רוב האנשים בליטא, התלמידי חכמים, לא שרו זמירות בסעודת שבת. אני עוד זוכר בצעירותי, שגם בישיבות, בפונביץ' ודאי, לא שרו זמירות אף פעם בסעודות שבת. אני לא יודע מה היום קורה שם, בין מכות למכות, אבל אז, אני זוכר, כשאני הייתי בחור, לא שרו זמירות. לא שרו זמירות. והמסורת הזאת באה כאילו מהמקום, מההשקפה של ביטול תורה. מההשקפה של חבל על הזמן, אפשר בזמן הזה ללמוד. רב דוד פוברסקי אמר שהוא גם כן, לכתחילה היה בדעה, לא צריך לשיר זמירות, צריך ללכת ללמוד, אבל הוא היה תחת מעקב של זה של סטלין, של ה-NKVD, אז עוד לא היה KGB, אז עוד היה את ה-NKVD, והוא היה בפחד גדול שישלחו אותו לסיביר. והוא אמר, אם ישלחו אותי לסיביר, מה יקרה לילדים שלי? מי ישמור עליהם שהם יהיו שומרי תורה ומצוות? מי יחנך אותם? מי יגדל אותם? זה עבוד. וברגע שאני הולך לסיביר, אז הילדים, אין להם יותר חינוך. למשל הרב אברמסקי, זה בדיוק מה שקרה לו. הוא היה בסיביר, הילדים שלו ירדו מהדרך. אז רב דוד אמר שהוא פחד שגם לא יקרה דבר כזה, אז הוא החליט שהוא ישיר הרבה זמירות בסעודת שבת כל יום, לפחות זה יישאר לילדים בזיכרון, הזמירות של שבת. זה יידישקייט כזאת, זה סוג של יהדות, סוג של יידישקייט כזאת, שישאר לילדים בזיכרון, הזמירות של שולחן שבת. והוא אומר, ובעצם מתברר שזה שמר על הילדים, גם בלי להיות בסיביר. רב דוד בסוף לא הגיע לסיביר, אבל זה שמר לו על הילדים גם בלי להיות... זאת אומרת, יש משהו במערכת הרגשית של ילדים, בחיבור שלהם, שבא מתחבר דרך התפילה ודרך הזמירות שבת ודרך קריאת שמע למיטה ודרך מודה אני. כל החיבורים האלה, שהם בעצם חיבורים רגשיים, הם... אני זוכר, היה אז סיפור פה בארץ עם אריה דרי, שלקחו אותו לבית סוהר. וזה היה בדיוק חודש אלול. אז כל התומכים שלו עשו כזה אוהל על יד השערים של הכלא, מין הפגנה, ונעמדו להגיד סליחות, ושהם התחילו לשיר חתנו לפניך, את הזה של, של הסליחות של הספרדים, כל הסוערים בכלא שרו איתם. זאת אומרת, אפילו שזה אנשים חילוניים, אבל המנגינה הזאת, ברגע שזה מתחיל, הם לא עמדו בפניה. וכולם היו שותפים ל... יש איזה כוח, יש איזה כוח בתפילות, בזמירות, בכל הדברים האלה יש איזה כוח רגשי, שאם אנחנו נוטעים אותו בתוך הילד, זה מחזיק כל החיים. זה מאוד מאוד חשוב, מאוד מאוד חשוב לדעת שבחינוך לתפילה ובחינוך לברכות, ובחינוך הזה חייבים להשתמש גם עם הכלים הרגשיים. הם חלק אינטגרלי מהבנייה של המערכת אצל ילד, וכשילד גדל בתוך המערכת הרגשית הזאת, זה במצבי משבר, במצבי קושי, זה עוזר לו, איך לשרוד ואיך להתמודד ואיך לא ליפול. יש לזה משקל מאוד מאוד חשוב לחלק הזה.
לאו דווקא.
ההבדל בין מי שיש חוש מוזיקלי ללא, זה אם הוא יותר מזייף או פחות מזייף במנגינה. אבל...
זה הופך מחוויה ללא
מובן
מה.
הנושא הזה, החיבור הרגשי לא תלוי בחוש מוזיקלי. אני מדבר על כרגע... זה חיבור רגשי. זה סוג של חיבור רגשי. אדם מתחבר רגשית לדרך מנגינה, דרך מנגינה. תראה, היה ויכוח מאוד מעניין בין הגר הרבה לחזון איש. בגור הייתה השקפה שמנגינות לא מקבלות טומאה. לניגון לא מקבל טומאה. ממילא היו לוקחים ניגונים של גויים, כל מיני מרשים של הגויים, וזה היה ניגונים בגור. כל הניגונים של גור שהיו שרים בתפילה, זה היה מרשים. שבכלל לקחו אותם מהגויים. והתזה הייתה שניגון לא מקבל טומאה. היו אפילו שירי רועים. היו שירים של רועים, כל מיני מנגינות שירי רועים, שהיה בהם את המילים הניבול פה הכי גדול. ולקחו אותם לתוך התפילה, והיו אנשים שבאו בטענה, איך אתה לוקח מנגינה שהיא שייכת לאיזה שיר מאוד מאוד לא קשר. הרי בגור טען שמנגינה לא מקבלת טומאה, זה כמו מים, אבל לא מקבל טומאה.
היום יש זמרים שלוקחים שירים של חילונים
ומחברים אותם. זו אותה השקפה, כן, זו אותה השקפה. החזון איש חלק על זה, והחזון איש טען שכל ניגון יסודו ברגש. ככה הייתה הגדרה של החזון איש. הוא אמר, כל ניגון יסודו ברגש, ואם הרגש בא ממקום לא טהור, אז גם הניגון הוא לא טהור. זה היה ויכוח בין החזון איש לגר רבה. למשל בלייקווד, ארבאון קוטלר לא הרשה לשיר את השירים של קרליבך, בשום אופן. הוא לא הרשה לשיר את השירים של קרליבך, הוא ראה בו, הוא היה תלמיד, היו שם שני חברי חדר בלייקווד בישיבה, באותו חדר היה קרליבך וכהנה, זה היה שני חברי חדר ושניהם ברחו לו, לארבאון קוטלר. אבל הוא לא הרשה לשיר את השירים של קרליבך, הוא לא הרשה לשיר בישיבה. זאת אומרת, יש כאן, ברור, עכשיו יש, אחד אמר באחד אמרמית, אני לא יודע, אבל ברור שניגון יש בו, ולכן העניין של ניגון בתפילה והמנגינה של התפילה, אפילו לא שירים, אפילו שמע ישראל, אנחנו אומרים בניגון אחר מאשר אשרי יושבי, ושוי חנעד, והמלך, וכל קטע בתפילה יש לו איזה משמעות מסוימת שהיא משפיעה על המערכת הרגשית של האדם ומחברת אותו לתוך התפילה. ולכן ילדים קטנים, שאין להם כלים שכליים להתחבר לתפילה ולהבין מה זה תפילה, סך הכל ילדים קטנים, אנחנו חייבים להשתמש עם הכלים הרגשיים כדי להכניס לתוכם את המערכת הזאת קודם כל מבחינה רגשית. עכשיו צריך לדעת שהחלק הרגשי הוא טוב ומועיל וחשוב רק אם הוא מתחבר לחלק השכלי. אם זה נשאר רק רגשי, לא עשינו כלום. לא עשינו כלום. יהדות זה לא נוסטלגיה. יהדות זה לא איזה זיכרונות כאלה זה. יהדות זה תוכן. זה דברים עם תוכן. ולכן הנושא הרגשי יש לו מקום רק אם הוא מתחבר לחלק השכלי. עכשיו, כשאנחנו עוברים לשלב הבא, אנחנו מכניסים ילד לחדר, והילד עולה כיתה, מתקדם עוד שנה ועוד שנה, התפילות הופכות להיות הרבה יותר ארוכות. אנחנו מתחילים להתחבר לתפילות שהן של הילד, התפילות הן כבר יותר ארוכות, כבר אומרים את כל פסוקי דזמרי, ואומרים כבר את כל התפילה, ואומרים כבר הכל, ופה יש בעיה. פה יש בעיה. חלק מהילדים, קשה להם להתחבר לכזה אורך של תפילה. יש ילדים שהם יותר סבלניים לתפילה, ויש ילדים שהם פחות סבלניים לתפילה. חלק גדול מהילדים אין להם כל כך חיבור לתפילה. קשה להם. לא צריך לראות בזה חיסרון ביראת שמיים של הילד. לא צריך לשדר לילד, אתה לא בסדר שאתה לא מתפלל את כל התפילה, או שאתה מתפלל כל כך מהר, או כל הדברים האלה, שלפעמים יש לנו מין אכזבה כזאת מהילד. איך הוא לא מתפלל מספיק ברצינות? איך אין לו סבלנות להתפלל? ואנחנו מרגישים מין קושי, מין אכזבה מהילד, למה הוא לא מספיק חזק, לא מספיק רציני, בנושא של התפילה. וצריך לדעת שזה לא בא מחוסר יראת שמיים, אלא זה בא יותר מחוסר בשלות מסוימת. זאת אומרת, ההתבגרות הרגשית של ילד היא שונה, כמו שיש ילד שיותר צריך לשחק וילד שפחות צריך לשחק, כמו שיש ילד, בכל מיני דברים אנחנו יכולים לראות, כמו שיש ילד שיותר מסוגל לוותר, וילד שפחות מסוגל לוותר, ילד שיותר מסוגל, כל מיני דברים אנחנו יכולים לראות הבדלים בין ילדים, ובעצם הצד השווה שבהם זה הבדלים בבשלות הרגשית של הילד, עד כמה הוא התבגר, עד כמה הוא התבשל מבחינת ההתבגרות שלו. אז בנושא תפילה, לפעמים ילד בהרבה תחומים אחרים יותר מצליח להתבגר מאשר בנושא של תפילה. נושא של תפילה הוא אחד הנושאים הכי קשים לילד בהתבגרות. זאת אומרת, שלילד יהיה סבלנות לתפילה ארוכה, במיוחד זה בולט בשבת, שיש לנו בין שעתיים לשעתיים וחצי תפילת שחרית, הרבה ילדים קשה להם מאוד כזה אורך של תפילה. קשה להם מאוד. לא צריך לתת לילד הרגשה לא טובה. זאת אומרת, לא צריך לתת לו הרגשה שהוא לא בסדר, לא לכעוס עליו, וגם עוד יותר חשוב מזה, לא להכריח אותו. זאת אומרת, אם הילד פתאום באיזה תירוץ יוצא החוצה באמצע התפילה, הולך לשירותים ומתעכב יותר מדי זמן, לא הגיוני שהיית ככה בזמן בשירותים, אז צריך לדעת להעלים עין. להעלים עין, להבין שהקושי הזה של ילד הוא קושי מאוד נורמלי ואין בו שום חיסרון. להפך, אם אנחנו ננסה להיות כוחניים בשלב הזה, אם אנחנו ננסה ללכת עם הילדים בכוח, הם ישנאו את התפילה כל החיים. זה בדיוק הפוך. פה אסור ללכת עם כוח. כוח מוליד אצל הילד התנגדות ומין שנאה לתפילה. התפילה זכורה לו כחוויה מאוד לא נעימה. חוויה מאוד מפריעה, מאוד תקופה, מאוד מאוד לא נעימה. ולכן אסור, אפילו יש ילדים שאפילו כבר בני 14 ו-15, ילדים כבר בישיבה קטנה, עד סוף שיעור ג' עדיין יש ילדים בישיבה קטנה שהם עוד לא מחוברים לגמרי לעניין של התפילה, ועדיין זה נחשב לגמרי נורמלי. זה נחשב נורמלי, זה לא נחשב קלקול, זה לא נחשב איזה חיסרון ביראת שמיים. צריך לקבל את זה בהבנה ברמה כזאת שאף פעם לא להראות לילד אנחנו כועסים עליך, וכמובן אף פעם לא להכריח את הילד. לא להכריח את הילד, ולא להגיד, אתה לא התפללת, אתה עכשיו תתפלל עוד הפעם, כל התפילה שלך לא שווה כלום, אני מכיר גם כאלה תופעות. צריך מאוד מאוד להיזהר עם, עם הנושא הזה של, של הכושר של הילד להתפלל. של?
של ברכות.
כן.
ברכות אחריות. מאוד קשה ככה.
מאוד קשה לחנך ילד לברך ברכה אחרונה.
לא, אפילו ברכה ראשונה, אני מתכוון ככה. אם קשה לדעת מזה הרבה מרכיב רגשי משמורן לילד. וגם זה... זה כל יום, וילד, אי אפשר לצפות מילד שכל פעם שהוא אוכל איזה ביסלי, אז הוא יברך את זה עם כל התוכן הרגשי שיש לו ב... חוץ מזה, מצד אחד, מצד שני אי אפשר לוותר, כי אם הוא לא יתפלא איזה משהו אחד, אבל אם הוא לא בירך, אז זה כבר לא יתפלא.
נכון. תראה, התשובה לנושא של ברכות, היא דוגמה אישית. מה אני מתכוון דוגמה אישית? לא דוגמה אישית שהוא יראה את אבא מברך, הרבה יותר מזה. דוגמה אישית הכוונה שאבא מברך ברכות הנהנים, אבא תמיד מברך בכל רם. אם ילד גדל עם אבא, שכל פעם שהוא אוכל משהו, הוא מברך ברכת הנהנים בכל רם, גם ברכה ראשונה וגם ברכה אחרונה, זה נכנס בדם של הילד. זה נכנס בדם של הילד, והילד בעצמו, זה ייכנס והילד יברך בלי שום קושי. זה יהיה לו מין אוטומט כזה שהוא מברך. יהיה לו מין אוטומט כזה שהוא מברך.
טוב
שזה ישאר
עוד אוטומט.
שמה?
איפה הוא עובר מ... אנחנו לא עושים לגדל אוטומטי. איפה הוא יעבור מהרגל אוטומטי של...
תראה, הנושא של לעבור מאוטומט לתוכן הוא נושא של למידה והבנה. הוא לא נושא של חינוך נטו. זאת אומרת, אתה לא יכול לחנך מישהו ללמוד ולהבין. אתה צריך ללמד אותו ולהביא אותו ללמידה והבנה. זה עניין של למידה. אז אתה צריך ללמד, הוא צריך להבין, ללמוד את ה... את ה, את ה למשל, ילד שהוא... לא פעם אני פוגש בחורים שאומרים, אני צריך, אני בשידוכים. אני צריך להתחתן. אני לא התרגלתי לברך. אשתי... תסתכל עליי, תגיד, חשבה שהיא מקבלת בחור ישיבה שהוא יודע חצי שס, בסוף הוא לא יודע לברך. אני לא מדבר על זה שהוא לא יודע גם הלכות ברכות. פעם היו בוחנים חתן, היו שמים לו שש מיני מאכלים על השולחן, ונראה בסדר קדימה בברכות מה הוא לוקח. היו בוחנים חתן, היום קצת הפסיקו עם זה, אבל אני זוכר, היו בוחנים חתן עם ברכות, לראות מה הוא יודע. יש... תרופה שהיא שייכת לגיל המבוגר יותר. בחור שיש לו בעיה עם ברכות, לומדים איתו משנה ברורה עם ביור הלוכה הלכות ברכות. מי שלומד הלכות ברכות בצורה יסודית, הוא מתחבר לנושא הזה, וזה כבר לא החלק של הרגשי, זה כבר יותר החלק השכלי, זה כבר יותר החלק של ההבנה, אבל הוא מקבל איזה טעם ב... נושא של ברכות. כשאדם לומד ללכות ברכות בצורה יסודית, אז הוא מקבל בזה טעם, וזה נהיה בכלל משהו אחר לגמרי. והשילוב של שניהם, זאת אומרת שבגיל צעיר יצרתי לו את הרגלים הרגשיים, בגיל מבוגר אני יצרתי לו את הלימוד, כן, אבל אני לוקח, ההרגל האוטומטי הזה, אני לוקח ילד, ניקח ילד בן 12, כן? בחיידר. אני לוקח ילד בן 12, ואני לא משנה ברורה כי זה עוד קשה לי ילד בן 12, אבל אני לוקח ספר כמו קיצור שולחן ארוך. ו- ואני לומד איתו קיצור שולחן ערוך הלכות ברכות. כל שבת, 10 דקות, לא יותר מזה. 10 דקות כל שבת, אפילו בזמן סעודת שבת בבית, על השולחן שבת, לומדים הלכות ברכות. דבר כזה בונה אצל ילד איזשהו חיבור לכל הנושא של ברכות. זה לא מסובך, זה הליך מאוד מאוד פשוט, מאוד מאוד פשוט. יושבים בבית, לומדים הלכות ברכות עם הילדים, ואז הילדים מתחברים, ילדים יותר גדולים, כבר לא מספיק לנו קיצור שולחן ערוך, כבר צריך משנה ברורה. אבל זה ברור שיש תמיד שילוב של הרגלים רגשיים עם הבנה שכלית. אני חייב את שניהם. רק הניסיון מראה שילד שאבא שלו מברך תמיד בקול רם את ברכות הנהנים, הילד הזה לא יכניס לפה אוכל בלי לברך. זה לא יקרה.
פרסים
יעזור. מה?
פרסים.
לא. לא פרסים.
לא עוזר?
לא צריך. לא צריך. לא צריך פרסים, אני אומר לך. רק הדוגמה, יותר קל לתת פרסים או שתת דוגמה אישית אולי. אבל... מה?
שהוא יעבד
דוגמה אישית. שהוא יעבד דוגמה אישית, בדיוק. לא, בנושא הזה אין כלי יותר יעיל מהדוגמה האישית. זה עובד בצורה... זה עובד בצורה... אני, אבא שלי היה ככה עושה, ואני עד היום זה צרוב בי, זה צרוב בי הדבר הזה. זה ככה, זה דברים שעובדים, זה דברים שעובדים והם... אז אני עוד פעם אומר, ברור שאם זה רק להיות טוקי וללמוד את המנגינה של הברכות ולברך כמו אבא, זה כלום. ברור שחייבים גם את החלק של הלימוד. וכשילד לומד הלכות ברכות, והוא רואה שיש בזה עומק, ויש בזה הגדרות הלכתיות, ויש סדר עדיפויות בברכות, ומה קודם למה, ומה כוללת מה, ומה לא כוללת מה, ואיך נקבע הברכה של כל דבר, ויש יותר חשוב ופחות חשוב, והוא רואה שזה עסק מורכב, זה לא עסק סתם, זה לא איזה טקס, זה הרבה יותר מזה, אז הילד מתחבר לדבר הזה גם בתחום השכלי. התחום השכלי לבד לא מספיק. התחום הרגשי לבד לא מספיק. תמיד אני צריך חיבור של התחום השכלי עם התחום הרגשי. אני חייב את שניהם תמיד. אז גם בתפילה וגם בברכות, בגיל הצעיר אמרתי, אנחנו יוצרים את הזה. עכשיו מגיע השלב שאנחנו, הילדים גודלים, ופה אנחנו הרבה הורים מצפים מהילדים שהם התפללו ברצינות כבר בגיל צעיר מאוד. וברגע שהילד לא נותן את הסחורה הזאת, אז אחד מהשניים, או משדרים לו אכזבה שלא מרוצים ממנו, או אפילו מנסים להכריח אותו להתפלל איפה שקשה לו ואיפה שאין לו חשק ואין לו רצון. שני הדברים האלה לא טובים ולא בריאים, הם גורמים לילד לשנוא את התפילה. יש ילדים שכל החיים נשארו עם השנאה לתפילה רק בגלל שבגיל צעיר ההורים הלכו איתם קשה עם עם הנושא הזה.
עכשיו אני חושב, אם בכלל נוותר על החינוך לתפילה, נחכה שהילד יגדל ויתבשל וכבר אפשר לצפות ממנו באמת שעכשיו הוא יפלל כמו שצריך. מה יקרה?
מה, לא הבנתי את השאלה.
אין ככה, אנחנו מתחילים כבר מהחדר שילדים התפללו, זה רק עניין טכני, כן, עכשיו נגיד נוותר על החלק הזה, נחכה שבאמת יגדלו, יכולים לספור תפילה ארוכה ולהבין מה אומרים.
לא, אי אפשר לוותר על החלק הזה, כי החלק הזה
הוא... זה שום שום
למה. כי הוא יוצר את הרגלים הרגשיים, זה מה שהסברת.
אבל איזה רגש, אומרים כמו...
הם אומרים את זה במנגינה מסוימת, והם מתרגלים שחלק מהסדר יום הנורמלי שלי כילד זה התפילה של הבוקר.
אבל יש פה סיכון שהם באמת מתרגלים לזה שזה כמו אנשי
מלומדי כזה. סיכון שמה?
שהם
באמת
לומדים שזה עצם התפילה, שצריך
למלמל
מילים וזהו, גמר.
כן, אבל אני מסביר, זה לא סיכון, בגלל ש... בגלל שזה הדרך הנכונה, הסיכון הוא איפה שזה נשאר רק זה. לא, לא, זה שני דברים ש... תראה, זה כמו שאתה מלמד ילד לנעול נעליים, ואתה לא מלמד אותו לסגור את השרוכים. כי הוא עוד קטן, הוא עוד לא יודע לעשות את הקשר, הוא עוד לא, אין לו עוד קורדינציה טובה בין האצבעות, אז עוד לקשור שרוכים. אבל בגלל זה אני לא אלמד אותו לגבוש נעליים. יש שני דברים שונים לגמרי. יש שני דברים שונים לגמרי. זה ברור שאני לא יכול לחנך ילד לשמירת תורה ומצוות בלי ליצור אצל הילד הרגלים רגשיים. זה א' ב' של חינוך בתורה ומצוות. בכלל, כל המושג של שמירת תורה ומצוות תלוי ביצירת הרגלים רגשיים. בלי זה אי אפשר. לא שייך לחנך ילד לשמירת תורה ומצוות. וברגע שאתה מחנך אותם ויוצר לו את הרגלים הרגשיים, זה נכנס לו בדם. זה נהיה אוטומט, הוא לא יכול בלי זה. אוטומט, אוטומט במובן החיובי של המילה, לא במובן השלילי של המילה. הילד לא יכול בלי זה, הוא חייב את זה. עכשיו, ברור שזה לבד לא מספיק. זה לבד בוודאי שהוא לא מספיק. יש דוגמה, אנשים חילוניים שהם לא מבשלים בשבת. אצל הספרדים זה מאוד מצוי. הם לא מבשלים בשבת, אבל אין להם בעיה להדליק טלוויזיה בשבת. זאת אומרת, למה? כי אצל ההורים במרוקו לא הדליק, לא בישלו בשבת, טלוויזיה בין כל לא היה, אז זה משהו חדש, אז זה אפשר להדליק. אבל זה לא, זה הרגלים. זה הרגלים מהבית, הוא יודע שאצלנו בבית לא בישלו בשבת, בחיים לא, אז הוא לא יבשל בשבת. עכשיו, באמת, הוא לא נקרא שומר שבת, הוא לא עשה כלום. הוא מדליק חשמל, הוא מדליק טלוויזיה, הוא מרמה את עצמו. זה מה שקורה כשיש לי הרגלים רגשיים, בלי החינוך, בלי ההבנה, בלי החלק השכלי של ה...
למה זה נקרא הרגלים רגשיים? זה סתם הרגל, למה? אני לא אומר, למה זה רגשי, נגיד? הילדים שמפלים
בחדר,
איזה רגש יש?
יש להם רגש של הנאה מהחוויה של התפילה.
אתם בטוחים שיש שם הנאה מהתפילה בחדר?
כן. למה לא?
יש ילדים ממש שקשה להם, אבל
מבחינת ההרגשה שלהם, יכול להיות שמישהו לא אוהב את זה, הפוך, זה יוצר התנאיה שלילית,
נגיד, הוא לא אוהב את זה, כי זה
לוחץ
עליו.
אני לא עושה את זה לוחץ עליו. כשהילדים יושבים בגן ושרים, מוידע, אני לפונך, זה חוויה. למה זה לא חוויה?
ברגע שמתרחב, כבר נגיד מישהו... רוצה כבר לשחק
וכולי
יחודי,
הרגשה
הוא לא כל כך טובה.
הוא היה מעדיף לשחק וללמוד. תראה, בוא נבין דבר אחד. יש דרך שהיא עונה על הצרכים של הרוב. תמיד תמצא מיעוט שזה לא מתאים לו. תמיד תמצא את זה. אבל כשאתה בא לבנות קו חינוכי, אז אם יש לך ילד מסוים שאתה יודע שיש לו בעיה ויש לו איזה קושי וצריכת איתו אחרת, בסדר. אבל כקו חינוכי ברור שהדרך הזאת אצל רוב הילדים היא עובדת ככה והיא מצליחה ככה. אתה לא יכול לבנות קו חינוכי אינדיבידואלי לכל ילד. בתיאוריה זה נשמע נורא יפה, בעלי מייסה זה לא יצליח. אתה לא יכול להיות קו חינוכי שווה לכל הילדים. אבל השיטה הזאת שילד מתחבר רגשית לתפילה, היא עובדת על רוב האנשים. אתה יודע את הסיפור עם פולימיצ'רוב, עם המנזרים. פולימיצ'רוב הגיע אחרי המלחמה, הוא הגיע לאירופה לחפש את הילדים שהחביאו אותם במנזרים. הוא בא למנזר, הם אמרו לו, אין פה יהודי אחד אפילו. ולא רוצה לתת לו להיכנס. בסוף הוא אמר להם, אתם תתנו לי על השעון 3 דקות. 3 דקות תתנו לי על השעון. ואחרי 3 דקות אני יוצא מפה. והוא נעמד במרחצר של המנזר, וצעק תשמע ישראל. ותוך כמה דקות היו אצלו 100 ילדים. למה זה ברור?
שאמרה בלילה שמע ישראל. זה סצציות
שאני
לא יודע.
סצציות
זה אמא, זה דבר טוב.
כן, אתה מדבר על ילד שהוא שרוף מטראומה, בצורה הכי קיצונית, שהוא יודע שאסור לו לספר ולגלות לאף אחד שהוא יהודי. הילד צרוב לו, צרוב לו, זה מה שהוא יודע הכי חזק. אל תראה ואף אחד לא ידע שאתה יהודי. זה הדבר הכי, הכי... היה עכשיו סיפור בפולין, אני שמעתי מהרב של, של ורשה. היה עכשיו סיפור בפולניה עם קבוצה של נאו-נאצים, שהמנהיג שלהם, של הזה, היו גלוחי ראש כולם, ונאו-נאצים כאלה קיצוניים, המנהיג שלהם, של הנאו-נאצים האלה, הייתה לו חברה, גם כן מהסוג הזה, מהנאו-נאצים, והחברה שלו הזאת, סבתא שלה מתה, ועשר דקות לפני שהיא מתה, כשהיא שכבה גוססת על המיטה, היא פתאום אמרה לילדה, אמא שלך לא מרשה, לא הרשתה לי אף פעם לספר לך, אבל תדעי לך שאנחנו יהודים. ככה הסבתא אמרה לנכדה עשר דקות לפני שהיא מתה. הנכדה נורא הזדעזעה, כי היא הייתה בכלל נאו-נאצית, אצלהם יהודי זה היה הדבר הכי, הכי מוקצה, הכי גרוע. והיא הלכה לאמא ולחצה עליה שזה, והאמא הודתה לה שזה נכון. ואז מתחילה לחפש מה זה יהודי בכלל ואיך זה יהודי ומה המשמעות של זה. סוף דבר היא מחליטה לחזור ליהדות, והיא אומרת לחבר שלה, אני עוזבת אותך כי אני נודע לי שאני יהודייה ואני רוצה להיות יהודייה. הוא נורא נשבר מזה. ממש נכנס לדיכאון שהוא, חברה שלו עוזבת אותו, בא הביתה ונורא בכה ונסגר בחדר ולא רוצה לצאת. ואז ההורים שלו אומרים לו, מה אתה כל כך מתרגש? גם אתה יהודי. ומה מתברר? מה מתברר? ששניהם זה קבוצה של אוכלוסייה יהודית בפולין, שהיה להם טראומה מהשואה, והחליטו, לילדים שלנו זה לא יקרה. ואנחנו נגדל ילדים, לא נספר לאף אחד שהם יהודים, וגם הילדים לא ידעו שהם יהודים. וככה הם ינצלו, אם עוד פעם יקום היטלר חדש, באיזו צורה, הילדים שלנו לא בעסק. זאת אומרת, והוא אמר שיש מאות משפחות בפולין, היום, של אנשים שנחשבים גויים גמורים, שבעצם הם יהודים, והם יהודים, לא, הם, חלק מהם כבר לא יהודים בעצמם, אבל זה היה כל מיני אנשים, הסבא והסבתא שם סגרו את זה, כי היה להם את הטראומה מהשואה. יש אצלנו ברדיו, בחדשות, יש אחד, הוא די אנטישמי באמת, אריה גולן אחד שהוא בזה. אז הוא גם סיפר שהוא עבר ברית מילה פעם ראשונה בגיל 13. עד גיל 13 הוא לא ידע שהוא יהודי. כשאבא שלו עלה לארץ מפולניה כשהוא היה ילד בן 13, ורק פה הוא מעל אותו, כי בפולין לא רצה למול שלא יקרה שיהודי, הם פחדו, זה היה טראומה מהשואה. אז להוציא ילדים שהם בצרוב להם הכי חזק בעולם, אסור שאף אחד ידע שאתה יהודי. ופתאום מופיע הרב וצריך שבא ישראל, והם כולם רצים, הוא עורר להם את הזיכרון הרגשי, אין משהו אחר לסבר לסיפור הזה. זה לא סתם, זה לא סתם ילד זוכר את השמה ישראל. כאן מדובר על להתגבר על, על, על קושי ועל טראומה מאוד מאוד לא פשוטים. עכשיו, לא עם כולם זה הצליח. יש כאלה שנשארו שם, אף על פי כן. לא כולם יצאו. אבל ברור שהדרך היא דרך נכונה. הדרך זאת דרך נכונה. אתה לא יכול, אדם יש לו רגעי חולשה. אדם יש לו רגעי ייאוש. אדם יש לו רגעי דיכאון בחיים, יש לו רגעים שרע לו ולא טוב לו והכל, העולם מתרסק לו ואין לו טעם בחיים. מה שומר עליו ברגעים כאלה? השכל? השכל נמצא באיזה מחסן מאוד מאוד נסתר ברגעים כאלה. אין גרם אחד שכל בכאלה מצבים. הדבר היחידי שמחזיק אדם במצבים האלה זה המערכת הרגשית. זה מה שמחזיק את הבן אדם. ולכן אין ספק שכשאנחנו מחנכים ילדים, הדבר הראשון שצריכים לבנות אצלהם זה את המערכת הרגשית סביב העניין של תורה ומצוות. זה לפני כל דבר אחר. עכשיו, מה שאני דיברתי מקודם, שאני מכריח ילד להתפלל איפה שהוא קשה לו, איפה שהוא לא יכול, אני יוצר את אותה מערכת רגשית, אבל בכיוון השלילי. זאת אומרת, זה כבר לעשות מערכת רגשית שלילית. זה לגרום לילד שהוא זוכר את התפילה כסיוט, כמשהו של עינויים, כמשהו מאוד מאוד לא טוב. כמשהו מאוד לא טוב. אבל ברור, אבל ברור, שאם אני הולך איתו עם סבלנות, ואני נותן לילד להתבגר ולהתחבר לתפילה לאט לאט, ואחד הכלים שמחברים ילד לתפילה, זה ללמוד איתו את ההלכות. ילד שלומד הלכות תפילה, הוא מתחבר לדבר הזה הרבה יותר טוב. בכלל, צריך לדעת בכלל בנושא של חינוך למצוות. אחד הכלים הכי חזקים בנושא של להתחבר למצוות, בנושא של להתגבר על יצר הרע, זה לימוד הלכה. החזון איש טען, החזון איש לא היה כל כך חסיד של לימוד מוסר, אבל הוא טען שלימוד הלכה ודקדוק הלכה משפיע על אדם יותר מלימוד מוסר. עד כדי כך. עד כדי כך. החזון איש טען שאם אדם לומד הלכה ויוצר את ההרגלים של מה שנקרא דקדוק הלכה, זאת אומרת שהוא מתרגל לדקדק בהלכה לא סתם, אז הדבר הזה יוצר יראת שמיים אצל בחור, אצל אדם מבוגר גם, לא דווקא בחור, הדבר הזה יוצר יראת שמיים אצל אדם בצורה מאוד מאוד חזקה. ודאי שאם אדם מרגיש חולשה בקיום של מצווה מסוימת, אדם מרגיש שיש לו מצווה מסוימת שזה קשה לו נורא לקיים, את המצווה הזאת לא הולך לו, כמו שאומרים, אם הוא ילמד את ההלכות, או אפילו יותר מההלכות, אם הוא ילמד את הגמרות ואת הראשונים בעיון סביב הנושא הזה, זה יסדר את העסק.
אז אנחנו למעשה?
מה?
רק אדם אחד למעשה? הוא יודע את גמר ראשונים, במקרה פרטי הוא לא תמיד יודע איך לעשות להתנהג, זה יעזור לו?
מה אתה מתכוון? לא הבנתי.
לומד גמרא בעיון, אבל זה לא מגיע עד השלב הזה שדקדוק בהלכה על פי מה שהוא לומד.
הוא לא לומד את הפסיקה, רק את העקרונות. לא, זה לא מספיק, ודאי. ודאי שהוא צריך ללמוד, נעסוק את שמעתה, אליבא ד... היה לי סיפור עם מברך צעיר שבא אליי ואמר לי, אני, קשה לי נורא לשמור טהרת המשפחה. איזה מוסר אני אתן לו שיהיה לו קל לשמור טהרת המשפחה? אני אסביר לו את חומרת האיסור, הוא יודע. אני אסביר לו מה גודל העבירה, מה זה, הוא יודע. אמרתי לו, כך חברותה תלמד מסכת נידה עם הראשונים, עם הפוסקים בעיון. הוא היה צריך להשקיע בזה הרבה זמן, אבל הוא עשה את זה. וראה איזה פלא, פתאום נהיה לא קשה. זאת אומרת, עכשיו זה אותו בן אדם, זה לא אדם אחר. אבל הנה נושא שהוא קשה היה לו, הוא למד את הנושא בצורה יסודית, הוא התגבר על זה.
ובעצם תורת הפנים, במסור סלנטר, מה שהוא אומר את
המסור. מה?
תורת
הבלי,
אם אדם לומד את הנושא שקשור לחולשות שיש לו, אז...
כן, זה... זה מה שאני אומר, החיבור של אדם, החיבור של אדם לעומק ההלכתי, להלכה יש עומק. ככל שאדם נחשף לעומק של ההלכה, אז הוא יותר מבין, הוא יותר מבין את ה... שזה לא סתם. הוא יותר מבין כמה זה חשוב, כמה זה... ברור שההבנה של האדם, אמר לי במוסך של הצבא, במוסך של חיל האוויר, ביקרתי בבסיס של חיל האוויר, בטייסת, אז יש שם מוסך של המטוסים. אז אמר לי אחד שזה, הוא אומר, אני למדתי בית ספר הטכני, למדתי אלקטרוניקה, ושמו אותי בחיל אוויר לעבוד במטוסים באלקטרוניקה. אז מה אני עושה? שנוחת מטוס, אז יש כל האלקטרוניקה בקופסאות, אז אני פותח שתי ברגים ומוציא את הקופסה עם ה... זה, שולח את זה למעבדה בצריפים, הם שם מעבדה מתקנים את זה, שולחים חזרה את הקופסה, ואני, זה, אומר, אני למדתי 4 שנים אלקטרוניקה, כל מה שאני עושה זה לפתוח ברגים, להוציא קופסה, להחזיר את הקופסה, לסגור ברגים. הוא אומר, זה יכול כל ילד בן 9 לעשות. על זה למדתי 4 שנים אלקטרוניקה. כשאני אפתח ברגים, אסגור ברגים, וחוץ מזה אני לא עושה כלום. זה נוסע סגור, הקופסאות האלה. נוסע סגור למעבדה בצריפין, חוזר למעבדה בצריפין, אנחנו מרכיבים את החזרה למטוס, 2 ברגים גמר. אני שמעתי אותו, חשבתי בלב, הוא טוען טענה נכונה. בקיצור, אני הייתי שם כזה אורח חשוב, אז ישבתי עם המפקד של כל הבסיס, אז אמרתי לו, תשמע, הבחורים האלה, יש להם טענה נכונה, מה, בשביל זה, זה איך אני צריך לקחת ילדים, סתם, כל אחד, לפתוח ברגים, לסגור, לשים. אז הוא אומר, מי שמדבר ככה, לא מבין. הוא אומר, מטוס זה דבר כל כך יקר, כל כך רציני, ש... אם אתה טועה ואתה שם קופסה מספר 1 על המקום של קופסה מספר 2, המטוס ייפול לים. זאת אומרת, יש לך נגיד 5 קופסאות במטוס, טעית. במקום לשים את הקופסה במקום הראשון, שמת אותה במקום, החלפת בין הקופסאות. אומר, אם אתה טועה, המטוס ייפול לים. כדי שאתה לא תטעה, אתה צריך להיות בעצמך מייבין על האלקטרוניקה. זאת אומרת, זה לא מספיק שאתה מייבין על החורים של הברגים, הוא אומר, זה הסברה. הוא אומר, זה לא מספיק אם אתה מייבין איפה החורים של הברגים, אתה צריך להיות מייבין באלקטרוניקה. רק אז אני יכול להיות בטוח שלא תעשה טעות ולא תשים לי את הקופסה של זה פה ואת הקופסה של זה פה. אז נכון שהוא מסכן, נכון שהוא מסכן שיש לו עבודה טיפשית רק לפתור ברגים ולסגור ברגים. אז אמרתי לו, אתה יודע איפה הטעות שלך? שאתה לא מסביר להם את זה. הם לא מבינים, הם לא מבינים שצריך להיות מייבין. הם רק מבינים שצריך לפתח את הברגים ולהחזיר את הברגים. ואז אמרתי לו שהנה, אתה רואה בתפילה, מי שלא מבין את התפילה, קשה לו להתפלל. מי שלא מבין את הנושא, מי שלא לומד את ההלכה. בדיוק הדוגמה, כן. אדם, אתה נותן לו אדם לפתור ברגים, הוא אומר לך, מה אתה רוצה מהחיים שלי? אתה מסביר לו, תשמע, זה פיקוח נפש, בלי זה המטוס ייפול היום. אני לא יכול לשים מישהו אחר שיפתח את הברגים האלה, זה רק אתה. כי אני צריך אחד שמבין, אחד שיודע שלא ייתכן שזה יהיה פה או זה יהיה... וזה נכון, יש, כשחושבים על זה לעומק, זה סברה נכונה, זה לא משהו טיפשי. אבל, כמובן, בלי ההבנה, אז זה נשמע טקס נורא נורא מצחיק, למה אתה נותן לפתוח ברגים? אותו דבר זה תפילה. ברגע שאדם מבין את ההלכה, ברגע שאדם מבין את העומק של ההלכה, ברגע שאדם מבין שזה לא סתם כל דבר, אלא כל דבר יש לו עומק ויש לו משמעות ויש לו מה זה בא להגיד ואיך זה בא להגיד, זה מצטער אצל אדם אחרת לגמרי. זה אחרת לגמרי. ואז הוא יכול להתחבר לזה בצורה הרבה יותר עמוקה, הרבה יותר אמיתית. זה לא סתם טקס חיצוני של להגיד כמה מילים מתוך סידור. פה מונח כל הסיפור הזה, וזה בכל הקיום של כל המצוות. בכל הקיום של כל המצוות, ברגע שאדם מבין את הדברים עד הסוף, הוא מתחבר לזה. כי העומק מדבר אליו. התכונה של אדם, למעשה היום כל העולם המודרני בנוי על שטחי. היום, למשל, חדשות בעיתון, חדשות בטלוויזיה, חדשות באינטרנט, בכל המקומות, זה רק כותרות, אין תוכן. היום בעיתון אין תוכן בכלל, וגם בטלוויזיה, החדשות זה כותרות. על כל נושא מדברים 20 שניות, 30 שניות, לא משנה מה הנושא. ומיד מדברים לנושא הבא. למה זה בנוי ככה? כי היום הכל מאוד מאוד שטחי. מה קורה כשהכל שטחי? צריך כל יום דברים חדשים. אי אפשר להישאר על הישן, כי זה כבר משעמם. ברגע שדבר הוא שהתחיל, הוא גם משעמם. אז חייבים לייצר כל יום חדש. אם מייצרים כל יום חדש, אז פעם בחצי שעה יש לך מה לשמוע חדשות. כי כל הזמן יש דברים חדשים. ולמה כל הזמן יש דברים חדשים? כי הכל שהתחיל. יש פה מערכת שבנויה לא נכון, איך אומרים, הכל חד פעמי. הכל שהתחיל, הכל כלום, ממילא הכל מתחלף. זה כלום. הכל בנוי על הכלום הזה. התורה בנויה הפוך. אתה מכיר איזה מדע בעולם, איזה מדע בעולם, שילד בן 7 ופרופסור הכי גדול בן 80 לומדים כל יום את אותו הטקסט? חשבת פעם שאתה ילד בן 7 בחדר לומד ביום שישי חומש עם רשי על פרשת שבוע, והרב אלישיב היה לומד כל יום שישי חומש עם רשי על פרשת שבוע, אותו טקסט בדיוק. יש איזה פרופסור במתמטיקה, בפיזיקה, במחשבים, במשפטים, בזה שהפרופסורים הכי גדולים לומדים את אותו טקסט שהילדים הקטנים לומדים. אין כזה דבר בעולם. לא קיים בכל העולם מושג כזה. אין בעולם, בשום מקצוע, בשום שטח, בשום אוניברסיטה, לא תמצא אנשים שלומדים טקסט של ילד בן 7. למה אצלנו ביהדות זה כך? מפני שאצלנו התוכן הוא העומק, ולא הטקסט, לא המילים. מה שקובע אצלנו את ה... את ה, את ה, זה, זה העומק של הדברים, לא המילים, לא המילים יוצרים את התוכן של הדברים. ככל שזה יותר עמוק, אז אדם יותר גבוה, יש לו מה ללמוד, ועוד יותר עמוק, אז יש לו עוד יותר מה ללמוד. וזה לא קיים בשום דבר אחר, חוץ מהתורה, חוץ מהיהדות, ואין כאלה מושגים בכלל. אבל מצד שני, בגלל העומק, האדם מתחבר. איפה שהדברים שטחיים, אז הוא לא מתחבר לכלום, זה רק מתחלף. ואני צריך להחזיק אותו כל הזמן בתוך האקשן כדי לקיים אותו. אם לא יהיה אקשן, זה לא יהיה כלום. אני לא יכול היום להחזיק תוכנית בידור. אני לא יכול להחזיק ספרות. אין היום ספרים מה שהיה פעם שאנשים קראו את אותו ספר 5 פעמים, כי הוא היה יצירה. אין היום דברים כאלה. הכל מתחלף, 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 מתחלף. כי הכל שטחי. הכל כלום. התורה בנויה אפור. התורה בנויה כמה שאתה יותר עולה, ככה אתה יותר עמוק. וככל שאתה יותר עמוק, אתה יותר מתחבר. ככל שאתה יותר מתחבר, זה יותר אמיתי, ויותר עומד, ויותר מה שנקרא, חי לעד וקיים לנצח. תודה רבה.